לא שיגרת תחיית המתים, מת רבנו הרמב״ם. כזכור, האיגרת נכתבה בשפה הערבית, ולכן יש צורך ללמוד אותה בתרגום, למי שלא יודע ערבית, ויש מהדורות ותרגומים שונים. לשם הנוחות, אנחנו משתמשים באופן קבוע באותה המהדורה, לא היא המהדורה של הרב יצחק שילת, זו שאני מחזיק כאן. ואנחנו נדמה לי בעמוד שין נון ח' במהדורה זו. הנושא הכללי הוא ההכרח שהגיע אל הרמב״ם להצדיק את עצמו כנגד התקפות. תקפו את הרמב״ם וטענו שהוא אינו מאמין בתחיית המתים. והטענה הזו, למרות דבריו המפורשים של הרמב״ם, שתחיית המתים היא מיסודי האמונה, הטענה הזו נתמכה במספר ציטוטים מתוך דברי הרמב״ם עצמו, שמשם רצו לדייק שאמונתו האמיתית סותרת את האמונה בתחיית המתים, וכנגד זה הרמב״ם טוען את מה שהוא טוען כאן בספר, והוא עובר טענה טענה, והוא מסביר את דעתו. וכבר סיפקו, אני קורא כאן בשורה 5, נכון? אני חושב שאני לא טועה, לשם הגענו פעם שעברה. וכבר סיפקו גם כן אנשים אחרים בדברנו בסוף החיבור, במקום שאמר, איזה מסוף החיבור? איזה חיבור? משנה תורה. בסוף משנה תורה הרמב״ם כתב שני פרקים, עד ימות המשיח, בסוף הלכות מלכים. אחד הדבר מעניין הוא איך שהרמב״ם סידר את ספרו. הוא מתחיל בהלכות יסודי התורה בידיעה מטאפיזית, יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע שיש שם מצוי ראשון והוא המציא כל נמצא וכל הנמצאים משמיים והארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מהמיטת המצאו. כל זה תיאור מופשט של האלוהות. סיום הספר, מדינת ישראל. הוויה פוליטית ארצית. ומה יש באמצע? בין ההתחלה לבין הסוף? הרבה מאוד דברים. ככה הרב ציודה היה אומר. מה הכוונה הרבה מאוד דברים? דברים שמסבירים איך מגיעים מהמציאות המופשטת המטאפיזית אל ההוויה הארצית הפוליטית של מדינת ישראל. זאת בעצם התוכנית של התורה כולה. לא כל ספר הלכה בנוי באופן שהוא נותן לנו תמונה כוללת של התורה. אבל אצל הרמב״ם זה כך. זה מתחיל מהמטאפיזיקה ומסתיים בפוליטיקה. זה המבנה של התורה בכללה. ככה הוא מסביר גם בספר מורה נבוכים, שתורה אלוהית יכולה להיות אלוהית רק אם היא עוסקת בבת אחת בענייני רוח וענייני החברה, כאחד. ולכן אצלו, אצל הרמב״ם, זה מאוד מרכזי הנקודה הזאת. האופן של התחדשות המלכות בישראל, התחדשות הישות המדינית, זה נקרא ימות המשיח. אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד, וזה מה שהרמב״ם הקדיש לו את שני הפרקים האחרונים של ספרו. עכשיו, זה פרקים י' א' ופרק י' ב', י' א' וי' ב'. בפרק י' א', כותב הרמב״ם כך, הנה הוא מביא את הדברים שלו, וכבר סיפקו גם כן אנשים אחרים בדברינו בסוף החיבור, במקום שאמרנו דבר זה לשונו, וגם זה מצטט את עצמו. אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים, ומחדש דברים בעולם, או מחיי מתים וכיוצא בדברים אלו. האמת היא שבהמשך דבריו שמה הרמב״ם כותב שאומרים הטיפשים. כן, כאן הרמב״ם נזהר כדי לא להזין ולתת דלק לטענות נגדו, אז הוא חתך את זה. אבל לכל פנים, אם רואים שהרמב״ם כותב שהמשיח לא צריך להחיות מתים, סימן שהרמב״ם לא מאמין בתחיית המתים, אם הוא אומר שהמשיח לא צריך להחיות מתים. טוב, כל אחד מבין שלזה על מה לסמוך. המשיח יש לו תפקיד פוליטי, תחיית המתים, זה משהו ניסי שהקדוש ברוך הוא עושה בבוא הזמן, מתי שהוא ירצה. כן? כלומר, אין לפי הרמב״ם קורלציה הכרחית בין ימות המשיח לבין תחיית המתים. לכן אנשים אומרים לפעמים, המשיח עוד מעט יבוא, יש כל מיני רבנים מבטיחים שעוד מעט המשיח בא, ואז ממילא אנחנו נראה את כל הקרובים שלנו שמתו. זה שום קשר. תחיית המתים זה שייך למהלך ניסי, אפשר לומר, או אם נרצה שלא יהיה ניסי, הוא תלוי בהתעלות המציאות בכללה, בעוד שהמשיח זה מי שפותר בעיות ארציות, פוליטיות, כלכליות אפילו. זה מה שהוא בא לעשות. אז אין לזה שום קשר אחד עם השני. כך שאנשים אולי יתאכזבו, יבוא המשיח, יגידו לו, מה עם המתים? המשיח יגיד, לא יודע, אני רציתי, אבל הרמב״ם אמר שלא. כן? לא יודע מה עושים. טוב. אז והבאנו ראיה על זה במה שבארנו. מה הראיה שהוא הביא? אומר הרמב״ם ששם הוא כתב גם הוכחה לזה שהמשיח לא צריך לעשות ניסים. מה הייתה ההוכחה שלו? שלא ביקשו מבן קוזיבה לעשות ניסים, ואף על פי כן אמרו שהוא המשיח. מי אמר שהוא המשיח? רבי עקיבא. כלומר, רבי עקיבא, גדול החכמים, מוכן להכיר באדם שלא עושה ניסים כמשיח. אז גם אם הוא בסוף לא היה המשיח, זה אומר שאנחנו לא דורשים מן המשיח לעשות ניסים. לא ביקשו ממנו חכמים, לא אות ולא מופת. כן. רבי עקיבא טעה, חס וחלילה, רבי עקיבא לא טועה. רבי עקיבא דימה, שהוא המשיח. כן? אני זוכר, פעם ישבנו אצל הרב צבי יהודה קוק בסעודה שלישית, והיה מקובל בסעודה שלישית ששואלים את הרב שאלות. מישהו שאל שאלה, הרב צבי יהודה עונה. עוד שאלה, הרב צבי יהודה עונה. בסוף אחד שואל, הרב, איך זה שרבי עקיבא טעה בבר כוכבה? והרב צבי יהודה לא ענה. מישהו שאל שאלה נוספת, ואז הוא ענה, ועוד שאלה, והוא ענה. בסוף מישהו אחר אמר, הרב, איך זה שרבי עקיבא טעה בבר כוכבה? אמר לו הרב צבי יהודה, זה מה שהראשון שאל. רבי עקיבא לא טועה, אלא רבי עקיבא אומר את ההלכה, שמי שעושה את הפעולות של בן קוזיבה או בר כוכבה, הוא בחזקת משיח. ולכן צודק רבי עקיבא. כשאומר, דן מלכה משיחה, הוא אומר, זה מה שאנחנו מצפים. עכשיו, אם זה יצליח או לא יצליח, זה סיפור אחר. אבל לא שרבי עקיבא טעה בהלכה. הזיהוי לא הלך, בגלל שמת בעוונות. כלומר, בן קוזיבה יכול היה להצליח. אם היו נותנים לו, היה מצליח, היה משיח. כן? אבל לא עזרו לו, אפשר לומר. כן. בר כוכבה היה מלך. לא רק שהיה מלך, הוא טבע מטבע. מה זה? הוא קיבץ את הגלויות לארץ ישראל. לא יודע, לא הספיק. אבל דבר ראשון שהוא עשה, הוא השיב את המלכות. לא, לא, לא. הרמב״ם אומר, אם יקום מלך מבית דוד וילחם מלחמות השם, ועוסק בתורה כדוד דוד וילחם מלחמות השם, הרי זה בחזקת שהוא משיח. אם עשה והצליח וקיבל צדחי ישראל ובנה המקדש במקומו, הרי זה משיח ודאי. כן? אז זאת אומרת שיש חזקת משיח, זאת אומרת שקם מלך, יש לנו מלך והוא לוחם. אז זה בן קוזיבה. אז זה בדיוק מה שהוא עשה. הוא מלך סך הכל 4 שנים, 3.5 שנים. כן? לא הספיק. לא הספיק את הכל. אבל מלך. יש לנו מטבעות כוסביות, הגמרא קוראת לזה מטבעות כוסביות. כלומר, מטבעות שאנחנו מוצאים היום בחפירות ארכיאולוגיות, גם הגמרא הכירה. ודנה בדינם ההלכתי, מה הדין של המטבעות האלה. אז ודאי, הוא המלך ישראל, לא שום ספק. גם מובא בספר סדר עולם רבה, שנכתב הרבה לפני הרמב״ם. כן, שמה כתובות שנות מלכותו של בן קוזיבה. כן, הגמרא אומרת שהוא מלך 2.5 שנים. היום אנחנו יודעים שמלך יותר קצת, בסדר? אז איפה היינו? כן. אז אז כיוון שהרמב״ם כתב, והבאנו ראיה על זה במה שבארנו, כלומר, הראיה היא מרבי עקיבא, וחשבו קצת חלושי העיון, שזאת הכחשה לתחיית המתים. כלומר, אנשים שלא יודעים לעיין בספר, כשהם קראו שאני כותב שהמשיח לא צריך לעשות תחיית מתים, סימן שהרמב״ם לא מאמין בתחיית המתים. כן. חשוב קצת חלושי העיון שזאת הכחשה לתחיית המתים, ושהוא סותר מה שבארנו בפירוש המשנה, שתחיית המתים פינה מפינות התורה. הרי בפירוש המשנה כתבתי במפורש. וזה כולו מבואר, אין ספק בו ולא סתירה, והוא. שאנחנו אמרנו שהמשיח לא יבוקש ממנו שיעשה מופת. כגון שיבקע ים, או יחיה מת על צד המופת. מפני שאין מבוקש ממנו מופת, אחר שיעדו בו הנביאים אשר התאמתה נבואתם. כלומר, הנביאים כבר סיפרו לנו שיקום מלך מבית דוד, ושהוא ישיב את המלכות לישראל. לכן המשיח לא צריך לעשות משהו מיוחד, אחרי שהנביאים כבר דיברו עליו. כן. לעשות, כן, לחיות מת על ידי נס, כן, על צד המופת, כלומר, או, הכוונה על ידי נס, או כדי לעשות מופת, אם נאמר שזה מה שנדרש ממנו. כן, מופת, הכוונה של ראייה, כן. כי הרי מהנביא אתה כן דורש מופת, כדי, מישהו בא ואומר שהוא נביא, אתה אומר, טוב, תעשה מופת. ולא יתחייב מזה המאמר שהשם לא יחיה המתים ברצונו, כשירצה. ולמי שירצה, אם בימי המשיח, או לפניו, או אחרי מותו. כלומר, יכול להיות ששנים רבות אחרי מותו של המשיח, יקומו המתים לתחייה. כן? כלומר, אין לנו באמונת היהדות הכרח למתי, לזמן, תאריך שבו צריכים המתים לקום לתחייה. אפשר לעשות חישובים, ספקולציות, על פי הקבלה, מה שרוצים. אבל זה לא מיסודות האמונה. כן.
אז בעצם המשיח זה רק אנקדוטה בהיסטוריה של העם היהודי, זה כאילו חשוב.
זה אנקדוטה מאוד חשובה, בערך כמו שיציאת מצרים זה אנקדוטה. זאת אומרת...
אבל זה לא משנה משנה של העולם. בסופו של דבר, זה חלק מהחיים הארציים שלנו. המשיח...
זה טוב מאוד. זאת אומרת, שינוי סדרי עולם זה לא דבר טוב לפי היהדות. שינו סדרי עולם, זה דבר מזעזע. לכן ביציאת... מה?
לפי הספירה שלנו.
מה זאת אומרת?
לפי חכם
המציאות,
שהסתיים
הפרק
זמן
שלנו. לא הבנתי. את מדברת בקודים, אז אני אשמח לשמוע את הדברים בצורה ברורה.
שאני אומרת, בסיום האלף השישי, אז בעצם יהיה...
שינוי סדר עולם,
כמו שאנחנו מכירים אותו.
זאת אומרת, סוף סוף אתה אמרת דברים שלא היו ברורים בדברך מקודם. את אומרת... שלפי היהדות, בסיום 6,000 שנה של ההיסטוריה, אז העולם משנה את סדריו, הוא בטל מלהיות כפי שהוא וכו', נכון?
ולמשיח אין חלק.
ולמשיח אין חלק, זה מה שאת אומרת שהיהדות אומרת. נכון? אמת או לא? כן, יש רק בעיה אחת, שהרמב״ם, במורה הנבוכים, כתב פרק שלם כדי לטעון שזה לא נכון. לפי הרמב״ם, ההיסטוריה, כפי שההיסטוריה היא נצחית, העולם הטבעי הוא נצחי, ולכן ברגע שיבוא מלך המשיח, אומר הרמב״ם, מכאן ואילך העולם הוא עולם טוב. כלומר, לפי הרמב״ם, כל מה שקורה לפני ביאת המשיח הוא פרה-היסטוריה. אנחנו עדיין בפרה-היסטוריה. מדוע? בגלל שיש עדיין מלחמות, קינה ושנאה ותחרות, ויש מחלות, ויש עוני ורעב, זה לא נורמלי. מה שצריך להיות? זה עולם? זה ראוי לאדם? אומר רמב״ם, יבוא מלך המשיח, יעשה קצת סדר, יעשה כמה מלחמות, יבנה בית המקדש, יהיה סוף סוף עולם נורמלי, ואז תתחיל תקופה אינסופית של עושר. ככה הרמב״ם רואה. כך שאפשר לומר שימות המשיח מפרינת הרמב״ם, זה תאריך לידה של העולם. רבי יהודה הלוי, אני לא יודע מה הוא אומר על זה. אבל הרמב״ם מביא את אותה סוגיה בתלמוד, שאת אומרת שיטה אלפי שניה ואלמה, שהעולם מתקיים 6,000 שנה, וחד חרוב ונחרב אלף אחד, ואחר כך הקדוש ברוך הוא מחדש את עולמו. מסביר הרמב״ם, מה זה שהעולם חרב? שהוא חרב ממלחמות, כלומר אין יותר מלחמה. ככה מסביר הרמב״ם. אפשר לחלוק עליו, אפשר לא להסכים, אבל הרמב״ם מסתדר עם זה. אגב, יש מקור בתלמוד, לפי גרסת רש"י, שאומר ימות המשיח 365,000 שנה. נכון? 365,000 שנה. טוב, אחרי 365,000 נראה כבר. אבל מבחינתנו זה אין סוף, כן? הרי מה זה 100,000 שנה בעינינו זה המון. בסדר? כן.
ולגבי העולם הבא,
מה
האמונה של הרמב״ם?
האמונה של הרמב״ם לגבי העולם הבא. הוא הסביר אותה מיליון פעם, גם באיגרת תחיית המתים, וגם בהלכות תשובה, וגם במורה הנבוכים, וגם בעוד כמה מקומות. והוא שהעולם הבא זה מקום השכר לנפשות, לנשמות או לנפשות, איך שזה לקרוא לזה, שנהנות מזיו השכינה, פירוש הדבר, שהן מלאות מן ההשגה שהם השיגו באלוהות בזכות מעשיהם וחוכמתם.
שזה בזמן במקביל
עם זה לא בזמן, זה מחוץ לזמן. כי זמן נמדד בחומר, כי זמן נמדד, כי חומר, כן, זמן נמדד על ידי חומר. במקום שאין חומר, אין זמן. לא, זה שום קשר. כן, כלומר, אנשים גם בזמן תחיית המתים יקומו לתחייה, יחיו חיים טובים וימותו ויזכו לחיי העולם הבא. בסדר? אומר הרמב״ם, זה שהוא נקרא הבא, איננו מפני שאיננו מצוי עתה, אלא מפני שאנחנו משיגים אותו אחרי חיינו בעולם הזה. נכון? כן, דבר. נכון. שאלה זו, כן, שאלה יפה. כן, מה הטעם של תחיית המתים אם עוד פעם צריך לחזור לחיי העולם הבא? נכון? שאלה זו נידונה בהרחבה רבה בשיעור הקודם. לכן אין ברירה, עליך להיכנס לארכיון של מכון מאיר. מה? שאלה זו, היפה ששאלת כעת, נידונה בהרחבה בשיעור הקודם. ולכן אין לך ברירה, אלא להיכנס לארכיון של מכון מאיר, ושם תמצא את השיעור הקודם, ותמצא שם דיון רחב בנושא. בסדר, אוקיי. אין לי ברירה פשוט, לא, אז אנחנו כל פעם נחזור. טוב. פיינו. כן, האמת היא שעוד לא דיברנו על שיטתו של רמח"ל בנושא הזה, רק קצת נגענו, אנחנו בעזרת השם נגיע גם לזה. אז אומר ש... אומר הרמב״ם, ולא יתחייב מזה שהמאמר שהשם לא יחיה המתים ברצונו כשירצה ולמי שירצה, אם בימי המשיח או לפניו או אחרי מותו. יוצא לפי זה שימות המשיח זה לא אנקדוטה בכלל, זה הצלחת ההיסטוריה. זה לידת העולם הנורמלי, כמובן. טוב. כמו שיציאת מצרים זה לידת עם ישראל, אם זה היה מצליח, זה גם היה הופך להיות ימות המשיח, לא הצליח, נדחה בכמה אלפי שנים. כן.
אז רב, למה אנחנו עכשיו לקבל את המשיח? אם אנחנו כבר בימות המשיח,
אני חוזר על שאלתך הנפלא. את שואלת, לפי זה, אם כן, מדוע לחכות לימות המשיח?
לא,
למה לחכות למשיח? הרי אם כבר אנחנו בימות המשיח, אבל נעשה את העבודה בעצמנו, נקבץ נדחי ישראל, נבנה את ארץ ישראל, נבנה בית המקדש, נביא שלום עולמי, נחדש את הנבואה, ואז יהיה בסדר, נכון? נדאג לזה שיהיה אוכל לכולם, שלא יהיו מחלות, שלא... קיצור. לא... נו, מה את מנחשת את התשובה? מעניין, מהי התשובה?
לא, אז כבר אנחנו מנסים לעשות את
זה. אכן, כן, זה בסדר גמור. כלומר, המשיח לא ייפגע אם אנחנו נעשה את העבודה במקומו.
כולל לבנות בית המקדש.
כן, סיפרתי לכם מה שדיברתי פעם בפני קבוצה של אנשי כנסייה בנושא הזה. כן, זוכרים? לא, פעם נשאלתי על ידי קבוצה של אנשי כנסייה, נזירים ונזירות, לדבר על יום העצמאות לפי היהדות, ואחת השאלות שאלתה הייתה, האם אתם תבנו את בית המקדש? אני ידעתי את המוקש, כי מבחינתם זה בעיה קשה מאוד. אמרתי, כמובן. אז אחת הנזירות שכמעט התעלפה, התאוששה ואמרה, אבל זה לא יכול להיות מה שאתה אומר. כי לפי דבריך יוצא שבית המקדש ייבנה בידי אדם. והלא, לפי היהדות בעצמה, המשיח הוא זה שיבנה את בית המקדש. ואז בעדינות רבה הזכרתי לה שלפי היהדות המשיח הוא אדם. כלומר, במילים אחרות, אין למשיח תפקיד מיוחד שאיננו מוטל גם עלינו. כלומר, מה המשיח צריך לעשות? למשל, אחד הדברים, הוא כופה את עם ישראל לקיים את התורה. ואם אין משיח, לא צריך לכפות את התורה. הוא בונה את בית המקדש, ואם אין משיח, לא צריך לבנות את המקדש, לא צריך לקבץ נדחי ישראל, לא צריך להילחם מלחמות השם. צריך. לא, לפי זה יש מצב שראשי המדינה יום אחד יתעוררו, יגידו, רגע, עשינו את הכל, בנינו את בית המקדש. קיבצנו את חיי ישראל. יש שלום בעולם כולו, ויש לנו נביאים, ואין רעב ואין מלחמה, ו... רגע, חסר, אני מרגיש שחסר משהו. מסתכלים ברשימה, צריך מלך מבית דוד. וואו, הולכים, מחפשים, מוצאים אחד, עסוק, לומד תורה בישיבה, עם החברותה, אומרים, אתה רוצה אולי להיות מלך על ישראל? אבל לא גמרתי את המסכת. אומרים, אל תדאג, אנחנו נסדר לך חברותה עם אחד מהגדולים וזה, אתה מוכן? טוב, בסדר. כדי להשלים את התמונה. על זה נאמר, אפס בלתך לימות המשיח. שהיחיד שפועל לימות המשיח, זה הקדוש ברוך הוא, והמשיח, אפס. זאת אומרת, הוא יכול להיות זה שמחולל את המאורעות, יכול להיות זה שניסה על ידי המאורעות. בכל מקרה, הוא לא יכול לעבוד לבד. הוא צריך לעבוד עם חיילים, עם פקידים, עם עיתונות, עם טכנולוגיה, הוא לא יכול לעבוד לבד, בכל מקרה.
אז
זה כמו
שאומר גם על בניית בית המקדש, אם
נכון.
הוא לא
מחלוקות, הוא לא ייפגע.
בוודאי
שיהיו כאלה שיתנגדו לבניין בית המקדש. מה, זה חדש? כל דבר שעושים, עושה חדשות, בעל מלחמות, זה מובן מאליו. בסדר? ויש אחד שיגיד, אתם בניתם את המקדש, אבל אני, לדעתי, בכלל הצ'ופציק הזה לא צריך להיות שם. כן? יבוא המשיח, יגיד את דעתו, יגידו, בסדר, כל הכבוד לך, אדוני המלך, אבל יש עוד דעות. כן? אז אתה כבר שואל שאלה הלכתית. מהם התנאים המאפשרים או המאפשרים או המחייבים או האוסרים את בניין בית המקדש? בסדר, אז זה תן לרבנים לריב ביניהם. בשביל מה צריך לריב את המשיח בנושא? מה עשה המשיח שהוא מגיע לו להיכנס למחלוקות האלה? שהרבנים יפתרו ביניהם את הבעיות, אחרי זה נראה. האם המשיח הוא דמות רבנית עם סמכות על? אשמח לראות מקור אחד שאומר את זה. אין שום מקור ביהדות שאומר את זה. כן, בבקשה.
הטענה של הרמב״ם מבחינה המוסלמית, התנאיתי, עולם הבא, מאיפה הוא מביא את זה? השערה שכלית שלו? או שזה מבוסס על משהו?
מניין הרמב״ם מה שהוא אומר? תשובה, ממסורת היהדות לדורותיה.
ואיך יכול להיות שחולקים עליו בגדלים אחרים, בכל מיני השערות פלחת?
כמו בכל דבר, גמו בהלכות בשר בחלב. בהלכות בשר בחלב. יש מחלוקת בין הרבנים. מדוע שלא תהיה מחלוקת בענייני משיח? כן, בבקשה.
מה המקור שיש לנו את כל הדברים האלה בלי משיח?
פשוט כי אלה הם מצוות. מאחר הוא בעניין בית המקדש, לדעת הרמב״ם לפחות, זו מצווה, אז לא צריך בשביל זה משיח. זה מצווה אמנם על המלך, אבל לא כל מלך הוא משיח. ולקבץ נתחי ישראל, זו מצווה. להילחם מלחמות השם זה מצווה וכו'. כיוון שאלה הן מצוות, לא מצאנו בהלכה שכתוב מצווה זו מיועדת למשיח. זה לא כתוב בשום מקום. תרי"ג מצוות זה לכולם. כמובן, כל אחד לפי יכולתו. עכשיו, אם המשיח רואה שאף אחד לא עשה את העבודה, אז הוא מעודד את כולם. הוא אומר, חבר'ה, תעשו את העבודה יחד איתי. בכל מקרה, זה לא יעזור אם לא יעזרו לו. לפי זה יוצא שאחד הדברים שמעכבים את ביאת המשיח, זה האמירות מהסוג של תיתנו יותר צדקה ולא תדברו לשון הרע, ואז יבוא המשיח. זה הופך את זה, זה הדברים שמעכבים את ביאת המשיח. מדוע? כי זאת השקעת האנרגיה לא במקום הנכון. אני לא נגד זה שאנשים ייתנו צדקה ולא ידברו לשון הרע. שלא תהיה טעות, אני בעד קיום מצוות. אבל לחשוב שיש קורלציה בין המצוות האלה, שהם ביטוי לחסידות וצדקות, לבין הקמת השלטון בארץ ישראל, איזה שום קשר. מי שפעל למען ביאת המשיח יותר מכולם היה דוד בן גוריון. שהוא פחות הקים את המדינה, פחות עשה חלק גדול מהעבודה. כן, בבקשה.
מה זה מלחמות השם?
מלחמות השם, זה המלחמות של עם ישראל לכיבוש ארץ ישראל והקמת מלכות הנאמנת לתורה. לא, מלחמות השם, הרמב״ם כותב במפורש, שכשמלך ישראל נלחם, הוא צריך לדעת שמלחמות השם הוא נלחם. אגב, הביטוי מאיפה לקוח? מאיפה לקוח הביטוי הזה מלחמות השם? לא, מלחמות השם. על כן יאמר בספר מלחמות השם את והה בסופה ואת הנחלים ארנון. עכשיו מדובר על כיסוח האמוריים. וגם אמרה אביגיל, אשת נבל הכרמלי, אמרה לדוד המלך, כשהוא היה נלחם בשוסים נגד רועי הצון של נבל הכרמלי, הוא אמר, כי מלחמות השם אדוני נלחם. כן, ברור.
ולמה אנחנו היום לא עושים
אנחנו עושים את המצוות שהמלך המשיח צריך לעשות. אנחנו בונים מדינה, אנחנו מממנים את הסוכנות היהודית, הקמנו את מכון מאיר, פועלים גם כלפי האנושות, וחוץ זה דואגים גם להפיכתה של התורה לחוקה של מדינת ישראל. נו, אז מה אנחנו לא עושים? בית המקדש גם כן, עובדים על שינוי התודעה. הרי כדי שבית המקדש ייבנה, אתה צריך שתהיה החלטת ממשלה. כן? אז לך תעשה עכשיו הפגנה מחוץ לבית ראש הממשלה, רוצים בית המקדש, זה לא יעזור לך. כן? זה אפילו יהיה קוריוז, זה יהיה נחמד, אתה תהיה בעיתון, אבל זה לא מקדם את העניין. כדי שבית המקדש ייבנה, כדי שתהיה החלטת ממשלה לבנות בית המקדש, אתה צריך שהדתיים א' ישתכנעו שצריך לעשות את זה, אחרי זה נדבר גם על עוד גורמים נוספים. מה? האם אמורים לפעול לקיום מצוות? זה מה שאתה שואל. הרי יש מצווה לבנות בית המקדש. אז אתה שואל האם רצוי לקיים את מצווה, את מצוות השם. לא יודע, מה אתה אומר?
אין מה להתרכז קודם בדברים.
אז זה כבר שאלה של באיזה סדר עושים את הדברים. אני מסכים איתך שיש לזה סדר. אני לא חושב שאפשר לבנות בית המקדש היום. ולא רק בגלל שאף אחד לא רוצה. חוץ מכמה אנשים. אז ברור שצריך קודם כל שינוי התודעה. כדי לבנות בית המקדש, אחד הדברים שאנחנו עושים זה מכון מאיר, שגם כן הוא אחד מהגורמים לשינוי התודעה במדינת ישראל. בסדר? בבקשה.
מי פעל יותר לבניית המשיח? בן דוד בן
גוריון
או הרב קוק?
יפה. מי פעל יותר להבאת המשיח? האם דוד בן גוריון או הרב קוק? אני חושב שהם עבדו ביחד. הם עבדו ביחד. אחד מהצד הזה, השני מהצד ההוא. כן, בבקשה.
אבל גם האדם הפרטי לומד תורה ועושה מצוות, זה גם עוזר להבין את המשיח.
למה? איך?
מה, לא?
אתה אומר שאדם הפרטי לומד תורה ועושה מצוות, זה גם עוזר להבין את המשיח. ואני שואל אותך, איך? אתה אומר, זה גם פועל לשינוי התודעה. בסדר, אז יש משהו בזה. קצת. אבל זה לא העיקר, זה הפעלת האנרגיה לא במקום הנכון, פשוט. כן. סליחה, 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 סליחה,
סליחה.
אני יכול לחזור על ההערה שלך? אני יכול לחזור על ההערה שלך? אתה אומר שיש עוד פעולה חשובה כדי להביא את המשיח, זה לדאוג לזה שרוב העם יקיים מצוות. נכון? זה מה שאתה אומר. זאת אומרת, הנחת היסוד שלך היא שאחד התנאים כדי שהמשיח יבוא, זה שרוב העם יקיים מצוות. נכון?
או שבית המקדש...
לא משנה, אתה אומר שאחד התנאים כדי שיבנה בית המקדש, או כדי שיהיה מלך המשיח, זה שרוב העם יקיים מצוות. האם הבנתי אותך נכון?
כן, טענה ושאלה...
אני שואל אותך, ומניין לך זאת שצריך שרוב העם יקיים מצוות כדי שיבוא המשיח?
אני חזקתי לשאלה ששאלתי לפני 10 דקות.
מה שאלת לפני 10 דקות?
האם יש תנאי הזה?
האם יש תנאי כזה שרוב העם... האם יש תנאי כזה שרוב העם יקיים מצוות כדי שיבנה בית המקדש? תשובה, לא. מה? גאולה תלויה בתשובה. אז למאן דאמר שגאולה תלויה בתשובה, כן, אבל אין הלכה כך. הרמב״ם לא פסק כך. מובטחים ישראל שיעשו תשובה. ובסוף גלותה הוא מיד נגלים. הוא לא אמר שזה התנאי. והראיה שבהלכות גאולה הוא לא כתב את התנאי הזה. כן, בבקשה. כן, זה כן. אלא אם כן עשו את זה בלעדיו. אם עשו את זה בלעדיו, אז זה אין יותר משיח. אם יבוא מישהו ויתן שהוא המלך המשיח, אנחנו נגיד, האם אתה מסוגל לעשות את זה? אם כבר עשינו את כל העבודה בלעדיו, אנחנו נתבקש רק ממנו דבר אחד, למלוך. זה גם משהו, לא? כן.
ואם יהיה בית המקדש ויש סנהדרין, הם יהיו חייבים לתת דין מוות לאלה שמאפיינים שבת, מאפיינים שבת.
נו, אז מה השאלה?
איך יכול להיות שרוב העם מכיר שבת, ורוב העם יהיה למוות?
אתה כבר שואל שאלות שהן לא קשורות לעניין. אתה שואל, האם כשהסנהדרין תקום, יהיו חייבים להרוג כל מי שלא שומר שבת? זו שאלה הלכתית. כן? לא, השאלה היא בכלל לא מעניינת. כלומר, השאלה היא מעניינת, אבל זה לא קשור לנושא שלנו. כלומר, האם במצב שבו אתה מחדש את הסנהדרין, אתה הורג כל מי שלא מחלל שבת? זאת שאלה מעניינת, שיש לי עליה תשובות אגב. כן? אבל אני לא חושב שזה נוגע לנושא של המשיח. ברור, כן. בבקשה, אל תדאג, לא יהרגו אף אחד. כן. הוא לא רושם, הוא כותב. כן.
אז השאלה שלי היא, האם יכול לבוא
משיח ככה, או חייב להתקיים את זה נבואה אחת? לא הבנתי. אתה חושב שחייב להיות, שכשהמשיח יבוא, שיהיו כמה נבואות רעות שהתקיימו?
חייב.
נבואה רעה אף פעם לא חייבת להתקיים. תלו. כן, בבקשה.
מה סרגל השקעות מבחינת כלומר לקבץ גלויות, כשמשקיעים הסוכנות,
משקיעים בחול, מה סרגל ההשקעות? כלומר, איפה להשקיע יותר בתוכנית המשיחית? כל אחד במשהו טוב. אתה טוב במשהו, תשקיע בזה.
אין זה משהו הכי...
לא יודע, אני חושב שזה כמו שתגיד, יש גוף. במה צריך להשקיע? שיהיה לב, מוח, ריאות, כליות. ברור שאם חסר משהו, זה לא עובד.
בעצם ביד המשיח לא תוכיח
מציאות השבועה. לפי זה, ביד המשיח איננה באה כדי להביא ראיה למציאות השם בעולם, אלא כדי להרבות חוכמה ושלום בעולם. ואז, אומר הרמב״ם, יהיה עסק כל העולם לדעת את השם בלבד. ואז כשידעו את השם, אז יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דעת בוראם. ואז תתחדש הנבואה, ואז יהיה טוב.
בעצם רק אם וכאשר, וזה בכלל לא תנאי
מחייב שתהיה תחיית המתים, זה... לפי הרלב"ג, מה שלמדנו פעם שם. לפי הרלב"ג.
לפי הרלב"ג, לא לפי הרמב"ם.
לא לפי הרמב"ם. לפי הרמב"ם, האנושות ברגע שהיא מתעלה, היא משיגה את החוכמה ואת הנבואה באופן שהיא מזדהה באופן מוחלט עם דברי התורה. לא צריך הוכחה, לדעת הרמב״ם אין צורך בהוכחת היהדות, כי היא כבר הוכחה מעצם נאמנות מסורתה. בסדר? כן, בבקשה. אחרי שהמשיח ימות, אז הרמב״ם דיבר על זה באיגרת תימן. באיגרת תימן שלמדנו לפני מספר חודשים, כאן, במקום הזה, הרמב״ם הסביר מה יקרה אחרי שהמשיח ימות. הוא אמר שם שאחרי שימות המשיח ימלוך בנו תחתיו ואחרי בנו בן בנו. כן. הגיוני מאוד. כן, בבקשה.
אז מה יכול לעשות האדם הפרטי כדי להביא את המשיח?
לפעול למען הבאתו. שזה למשל להתגייס למילואים, להצביע נכון לכנסת, ועוד כמה דברים טובים. כן, בבקשה. למה צריך לקיים מצוות?
ואיך
הרב קוק הביא את המשיח? טוב, שתי תשובות. צריך לקיים מצוות משתי סיבות. א', כי השם אמר, ב', כי זה טוב. אומר הרמב״ם, קיום המצוות זה מביא ליישוב העולם הזה. כלומר, ברגע שמקיימים את המצוות, התוצאה של המצוות זה שהעולם הופך להיות עולם נורמלי. מה? זה קשור למשיח באיזושהי צורה, כי בעולם נורמלי, הרי זה בשביל זה שאנחנו מביאים את המשיח. כלומר, כדי שיהיה כוח פוליטי שיכפה עולם נורמלי. כלומר, הרמב״ם הוא מאוד פרגמטי. הוא אומר, זה שאני אהיה טוב, או זה שאת תהיה טובה, זה מאוד נחמד, אבל זה לא משנה את כל העולם. אם המערכת הפוליטית איתך בזה, זה טוב. זה הנקודה הראשונה. עכשיו, איך הרב קוק הביא את המשיח? הוא ביאר את כל התורה, את התורה המופיעה בימות המשיח. כלומר, הוא מסביר לנו איך לתפוס את התהליכים שאנחנו חווים, כדי להבין איך הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בימים האלה. זה עצום. הוא נותן גם את הגיבוי התורני לפעולה המשיחית. כן. מה? כן, כלומר אתה אומר ככה, שיש בעצם מושג של אחרית הימים, כלומר סיום ההיסטוריה, נכון? משהו כזה. הוא התחלה של משהו אחר, כלומר שינוי העולם ועולם אחר אחרי זה. נכון? ככה אתה מבין. זה נכון שיש תפיסה כזאת, הרמב״ם ממש לא סובר ככה. הרמב״ם חושב שברגע שיש ימות המשיח, העולם נכנס לתקופה של יציבות של מאות אלפי שנים. כלומר, מבחינתנו זה נצח. כלומר, העולם שבו אנחנו חיים, שבו יש רעב, מלחמה ועוני, זה עולם של פרה-היסטוריה. אנחנו עדיין בעולם לא נורמלי, וימות המשיח הוא מהווה כמין לידה. ומה שכתוב, למשל, בתלמוד, שיש 6,000 שנה של העולם, ואחר כך יש 1,000 שנה של חורבן, אומר הרמב״ם, הכוונה שהעולם חרב ממלחמות. זאת אומרת שאין יותר מלחמות בעולם. ברור? קוראים לזה טעם של דז'ה-וו. כן. כן, בבקשה. עכשיו, בית המקדש מהשמיים, זה הרמב״ם ממש לא בקטע. ממש לא בקטע. כן, מה אתה אומר? כן, זה שאלות יפות, אבל הן לא קשורות לנושא שלנו כעת. בסדר? ולפי העקרונות שיש לנו בשיעורים האלה, אנחנו עונים רק על השאלות הנוגעות לשיעור. בסדר? טוב, בבקשה. נכון. הרמב״ם איננו סובר שבית המקדש ייבנה בידי שמיים, אלא שיבנה בידי אדם. ומה שתחסר, איזה ידיעות שתחסר, אז תשאל את הנביאים. הם יגיעו, יעזרו לך. עכשיו, גם יש דברים שאם אין לך נביאים, אז תנהג לפי דיני ספקות. יש לנו הלכות, מה עושים במקרה של ספקות. לגבי התחש, אין לנו שום צורך לדעת איזו חיה זו, כיוון שהתחש איננו מהמרכיבים של בית שלישי. כן, בבקשה. האם יכול להיות שהשואה היא חלק ממלחמת גוג ומגוג? שאלה זו איננה נוגעת לנושא שלנו, ולכן לא נתייחס אליה. למרות שיש לי על זה תשובה, ודיברנו על זה באיגרת תימן. כן, בבקשה.
אם העולם משתנה כדי שאנחנו נחיים מצוות,
אז איך אפשר להגיד שבית המקדש לא חייב לקיום מצוות? קשור לקיום מצוות. אבל השאלה היא, באיזה אספקלריה אנחנו מדברים? כלומר, אם המשיח זה פעולה פוליטית, אז איך פועלים על פעולה פוליטית? על ידי פוליטיקה. אם תשכנע, אבל איך תשכנע, כדי לשכנע את העם שצריך בית מקדש, צריך נתונים בעלי אופי רוחני, תרבותי, תודעתי. זה ברור. סתם ככה, אף אחד לא ירצה עכשיו להקציב מיליוני דולרים לכבשים לשחיטה. לא, אף אחד לא יעשה את זה. במיוחד שהם נשרפים ואף אחד לא אוכל אותם. בסדר, אז תשכנעי, יהיה בסדר, אז יהיה בסדר. אם תצליחי לשכנע, בבקשה. אותי שכנעת. אותי שכנעת שצריך לבנות את המקדש. דיברתי על ימות המשיח, נדברת על המקדש. המקדש זה שלב מתקדם בסיפור הזה. כן, טוב, ובכן רבותיי, אני מציע שאנחנו נתקדם. וכן, כן. דסוף דבר, אין בדברנו בכל חיבורנו מה שיסופק על אדם מאנשי העיון, רק על התלמידים המתחילים. וכן, שורה 4, הסתפק עלינו, אומרנו, כן, יש עוד משהו שהרמב״ם אמר בהלכות מלאכים, שמאמר ישעיה וגר זאב עם כבש וגומר, כן, מה זה וגומר? ונמר עם גדי ירבץ, ונער קטון נוהג בם, ושעשע יונק על חורפתן ועל מאורת צפעוני. גמול ידו הדע לא יריב ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלא הארץ דעה את השם כמים אל הים מכסים. אז מה שאמר ישעיהו וגר זאב עם כבש, שהוא משל. כן. אז מה זה המשל? הרמב"ם אומר, משל לזה שהגויים יפסיקו לעשות מלחמות. זה נקרא וגר זאב עם כבש. Okay? יש כמה דרכים. למשל, אם רוצים להחליף כל יום את הכבש, אז זה בסדר, וגר זאב עם כבש. אבל, אז אומר שהוא משל. אז זה אמרו, אם אתה אומר שזה משל, אז אולי אתה אומר שגם תחיית המתים זה משל. אומר, וזה לא אנחנו לבד אמרנו, זה לא המצאה שלי. אבל כבר קדמונו להבנת זה העניין, אנשי התבונה מן המפרשים. כגון רבי משה בן ג'קטילה, ואיבן בלעם, וזולתה מן המפרשים. כן, כלומר, מה, אני לא מבין את הבעיה, זה וכי אני? אלא יש מפרשים. קדומים יותר, רבי משה בן ג'קטילה, וגם רבי יהודה אבן בלעם, כן, הוא קורא לו אבן בלעם, אבל זה רבי יהודה אבן בלעם, שהיה מתלמידי עריף, כתב פירוש נפלא על התנ"ך, הוצאת מוסד, הוצאת אוניברסיטת בר אילן. רבי משה בן ג'קטילה, לצערי הרב, אינני מכיר. על כל פנים, אלו היו מפרשים ידועים בימי הרמב״ם. וסוף הדבר יורה עליו, כמו מה שכתוב בסוף המשל הזה, מוכיח שאני צדקתי, והוא אומרו, לא יריב ולא ישחיתו בכל הקודשי, כי מעלה הארץ זהה את השם. אם כן, זה מסביר שהנמר והזאב וכל הדברים האלה, זה משל לאומות העולם, כן. גם וגם. כי הרמב"ם אומר, ככל שתרבה החוכמה והתבונה בעולם, אז אנשים מתעסקים פחות ביצר הרע, ואז יש להם פחות חשק לרצוח, לנעוף, לגזול וכו'. כן. מה? כי זה כמין סיום, מסכם לנאמר מקודם. מה כתוב שם? וגר זאב עם כבש, ונמר עם גידי ירבץ, ונהר קטון נוהג בם, ושעשע יונק על חורפתן, ועד מאורה צפעוני גמול ידו הדע, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. זאת אומרת שהנביא אומר את המשל, ואחרי זה את הנמשל. מהו הנמשל? מה? כי מלאה הארץ דעה את השם. למי יש דעה? כאלה מכסים. מדובר על בני אדם. אם כן, כל מה שכתוב בפסוקים מקודם, זה משל. הנה, אומר הרמב״ם, זה קוהרנטי עם דברי ישעיהו. אז מה, גם ישעיהו כופר בתחיית המתים פתאום? לא. ישעיהו דיבר בשפה שירית. תואם את עצמו. וסוף הדבר יורה עליו, והוא אומרו, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מעלה הארץ דעה את השם. הנה כבר נתן העילה, בהיותם אז בלתי חומסים ולא מזיקים, לפי שהם ידעו את השם. תראו אתם, קהל ישראל, מי שיש בו שכל, שיהיה בו שינוי, האריה בזמננו זה, מורה, ולזה טורף. ואז ישוב. וידע מבוראו מה שצריך, וידע שאין ראוי להזיק. כלומר, מדובר בעל דעה שפתאום האריה פתאום תפס שכל, ואז הוא מבין שהוא לא צריך להזיק לבני אדם, וידע שאין ראוי להזיק, וישוב לאכול תבן. הנה, נתקיים מה שנאמר. כלומר, עצם זה שיש אנשים שמבינים ככה את הפסוקים, זה כבר קיום דברי הנביא, ותהי לכם חזות הכל כדברי הספר החתום. כלומר, אתם פתאום לא מבינים פסוקים פשוטים בתנך. אבל אנחנו כבר בארנו זה העניין בפרק מספר מורה הנבוכים, ובחיבור בארנו ראייתנו הגלויה מאומרם שימות המשיח, אין בהם דבר משינוי סדרי בראשית. כן, זה דברי שמואל שאמר, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שעבוד מלכויות בלבד. כן. אתה שואל, האם דברי הרמב״ם חולקים על דברי הרב קוק? שהרמב״ם אומר שלא יהיה שינוי בסדרי העולם, ואילו הרב קוק בלדבוכי הדור ובעוד כמה מקומות אומר, אגב, לדבוכי הדור זה ספר של הרב קוק שלא קיים כידוע, שהרב קוק אומר שם שהעולם יתעלה, והעולם יתעלה, ואז גם בעלי חיים יעלו למדרגת האדם. כן, אבל יבוא זמן שהעולם יתעלה, ושבעלי חיים יהיו במדרגת האדם, והכל יתעלה, נכון? זאת, מה? למשל בחירה חופשית, למשל בחירה חופשית, למשל בחירה חופשית, שכל וכדומה. בסדר? אז אתה שואל, האם יש סתירה בין דברי הרמב״ם שם לבין דברי הרב קוק כאן? עד כאן שאלתך? תשובה, אכן, יש כאן סתירה, אבל זה לא נעים לדבר על זה, כי הרי יש לנו כמה כללים בדברים האלה. א', שהרמב״ם תמיד צודק, ב', שהרב קוק תמיד צודק, ואז יש לנו איזשהו קושי. מי יודע, אולי תשבי את הארץ. כן. זה גם מוכחה. כן. בבקשה. לפחות זה מוכיח, כמו שהיא אומרת בצדק, שהרמב״ם זה לא הרב קוק. בסדר. כן, מה אתה אומר? כלומר, אתה אומר שדברי הרמב״ם אינם מחויבים, שהרי יכול להיות שבאופן גנטי יצליחו לייצר אריה בעל תבונה. כן? ככה אתה אומר.
יתנו לו אוכל מתאים.
בונזו.
יהיה שמח.
כן.
יהיה אוכל מסטם סלס, מתאי גזר.
כן, מי יודע, כן. כן. כן, אבל הרמב״ם לא צפה את הדברים האלה. כן,
אנחנו יכולים לסתירה בין רמב״ם ורב קוק.
אתה אומר שיכולים לעשות סינתזה בין הרמב״ם לבין הרב קוק? בסדר, בבקשה. אתה מוזמן לייצר את הבונזו החדש של ה... כן.
אפשר לעשות סינתזה בין הרמב״ם למקור
שלא קיים. מקור שלא קיים. לא, הספר לנבוכי הדור הוא לא קיים, אבל בכל זאת הוא נכתב. זה הפשט, זה ליודעי דבר. בסדר, טוב. לא, אחרי ש... מה אתה אומר? אחרי השיעור, כן, מה אתה אומר?
הרגע כבודה, אמרת שהרמב״ם מסביר את זה כלא פשוטו.
נכון, זה לא אני אמרתי, זה הרמב״ם אמר.
כן, אני שמעתי הרגע שלך אתמול על עין תחתיים של חשם, ואני הרמב״ם מסביר בדיוק, שאם בן אדם מוציא עין, יש לו עוד עין. אז למה שם הרמב״ם מסביר
את זה? יפה, שאלה יפה מאוד. אתה שואל, מתי הרמב״ם מסביר שדבר הוא כפשוטו? מתי הוא מסביר שהוא משל? זאת השאלה. בסדר? הרמב״ם בעצמו ענה על השאלה הזאת בספר באיגרת תימן. שם הוא מסביר שכדי לדעת משמעותו של פסוק, אתה צריך לראות את ההקשר. דיינו, הפסוק שלפני והפסוק שאחרי. ולפי ההקשר אתה יכול לדעת. למשל, מה הוא אמר פה לגבי וגר זאב עם כבש? עיין בפסוק שבסוף. שזה לא יעריב ולא ישחיתו. בסדר? אהו. ולפי זה הוא הבין שזה משל.
ההקשר הלשוני?
כן, ההקשר הלשוני הוא הענייני, כלומר התחבירי, מה שנקרא. אני אביא דוגמה פשוטה. לגבי הפסוק, וגר זאב עם כבש, בספר משנה תורה יש קושיה של הראב"ד על המקום, נגד הרמב״ם. הוא מקשה, ואיך תסביר, והשבתי חיה רעה מן הארץ. אתה אומר, וגר זאב עם כבש, זה משל, ולא כיבשו אותו. הרי יש פסוק מפורש בתורה, והשבתי חיה רעה מן הארץ. ככה מקשה הראב"ד. לכאורה, איזה מין קושיה הזאת. כמו שוגר זאב עם כבש, זה משל, כך והשבתי חיה רעה מן הארץ, תסביר שזה משל. נכון? לא מובן לאיך הראב"ד הקשה את זה. נכון? ואפילו הרמב״ם לקח את קושיית הראב"ד ברצינות. כי הוא עונה עליה בספר מורה נבוכים. והוא אומר שמה שכתוב, השבתי חיה רעה מן הארץ, זה לא שינוי בטבע החיות הרעות, אלא שיש מקומות בארץ ישראל ששם היו חיות רעות, והתיישבו שם בני אדם, ולכן כבר לא היו שם חיות רעות. עכשיו, נשאלת השאלה, מדוע הרמב״ם לא ענה גם במורה נבוכים? שכשם שוגר זאב עם כבש זה משל, כך והשבתי חיה רעה מן הארץ זה משל. תשובה. כי ההקשר שבו מופיע הפסוק הזה לא מאפשר להגיד שזה משל. כי הרי שם מדובר בסדרה של הבטחות שכולן בדרך הטבע. נכון? כיוון שהכל, סדרה של הבטחות כלכליות, צבאיות וכדומה, שכולן בדרך הטבע, לכן אי אפשר לקחת קטע מפסוק ולעשות אותו חריג ולהגיד שזה נס. מובן? כלומר, ההקשר הוא זה שמסביר את זה. הבנת? אהו, דברים איתך שמה. אתה עם הכיפה. הבנת או לא? מה לא הבנת? אז לפי הרמב״ם וגר זאב עם כבש זה משל. אבל אתה שאלת על גבי זה שאלה נוספת. שאלת מתי הרמב״ם מחליט שפסוק מסוים הוא משל ומתי הוא כפשוטו. זאת הייתה השאלה שלך. כן או לא? והתשובה היא תלוי הקשר. ואז אני הסברתי את זה. דוגמה לתלוי הקשר, הפסוק והשבטתי חיה מן הארץ. השבטתי חיה רע מן הארץ, שהרמב״ם מסביר אותו כפשוטו, בלי, אבל הוא צריך להסביר, הוא צריך להסביר למה זה לא משל שם. בסדר? כי ההקשר לא מאפשר את זה. עד כאן הבנת? אתה רואה שהכדאי שאני אתעקש עליך? טוב. טוב, בואו נמשיך. ודע, כן, אז, עשרה, ואנחנו כבר בערנו זה, אבל אנחנו כבר בערנו זה העניין, פרק מספר מורה הנבוכים והחיבור, בערנו ראייתנו הגלויה, מאומרם, שימות המשיח אין בהם דבר, משינוי סדר בראשית. טוב, עד כאן להיום. שלום.